שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף במסכת זבחים באתר סיני. אנחנו מתחילים מהשליש התחתון של י"ט עמוד ב' עד השורה השביעית בכף א' עמוד א', והשיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של קידוש ידיים ורגליים לפני עבודה במקדש. אתמול למדנו את המקור לדין ואיך עושים את הקידוש. היום נלמד מתי צריך לקדש עוד פעם. כלומר, ברור שכשכהן מגיע למקדש בשביל לעבוד, הוא צריך לקדש ידיים ורגליים. אבל השאלה היא האם יש מצבים מסוימים שגורמים לזה שהוא צריך לקדש ידיים ורגליים עוד פעם. ונדבר על שלושה מצבים כאלו, לינה, כלומר שעבר הלילה, יציאה מהמקדש וטומאה. אז אנחנו מתחילים בנושא של לינה, כלומר שהגיע הלילה או שעבר הלילה, האם כהן צריך לקדש במעברים בין יום ללילה או לילה ליום. אז אם הוא קידש ביום והוא רוצה עכשיו לעבוד בלילה, לפי כולם הוא לא צריך לקדש עוד פעם, אבל אם הוא קידש בלילה והוא רוצה עכשיו לעבוד ביום, אז כאן כבר יש מחלוקת. רבי אומר שהלינה מועלת, כלומר שהוא כן צריך לקדש עוד פעם, ויש ברייתא שמוסיפה שאפילו שהוא עבד ברצף עד שהגיע הבוקר, עדיין הוא צריך לקדש עוד פעם. לעומת זאת רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהלינה לא מועלת, והוא יכול לעבוד אפילו 10 ימים רצופים במקדש, והוא יקדש פעם אחת בהתחלה וזהו. אז שוב, רבי אומר שלינה מועלת והוא יקדש עוד פעם, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהוא לא צריך. מה המקור? אז בפסוק בשמות למד כתוב כך, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או וגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה לאדוני. עכשיו נשים לב שיש פה שני פעלים, בבואם אל אוהל מועד או וגישתם אל המזבח. בבואם אל אוהל מועד לכאורה מלמד שעצם הביאה אל אוהל מועד מחייבת קידוש ידיים ורגליים, ואחרי זה לא צריך בכלל. לעומת זאת בגישתם אל המזבח לכאורה מלמד שעל כל עבודה ועבודה שעושים צריך לקדש ידיים ורגליים. עכשיו גם רבי וגם רבי אלעזר ברבי שמעון צריכים להסתדר עם שני המילים אלו. אז רבי מדגיש את בגישתם אל המזבח, כלומר שצריך לכאורה על כל עבודה ועבודה, והוא קצת ממתן את זה על ידי מה שכתוב בבואם אל המזבח שלא צריך ממש בכל עבודה אלא פעם אחת ביום. זה דעת רבי. לעומת זאת רבי אלעזר ברבי שמעון שאומר שלא צריך כל יום, הוא דווקא מדגיש את בבואם אל אוהל מועד, כלומר מספיק שהגעת פעם אחת וזהו, לא צריך כל יום. ומה הוא לומד מבגישתם אל המזבח? כאן יש שתי הצעות. הצעה אחת זה שלא מספיק לבוא לאוהל מועד, אלא צריך לבוא בשביל לעבוד. כלומר אם הוא סתם הגיע, זה נקרא ביאה ריקנית, אז הוא לא צריך לקדש. זאת הצעה אחת, אבל את זה לומדים ממקור אחר. לכן הצעה שנייה, שהיא לא קשורה לכל כהן, אלא דווקא לכהן הגדול ביום כיפור, שהכהן הגדול היה טובל ולפני התפילה ואחרי התפילה הוא היה מקדש ידיים ורגליים, אז מבגישתם לומדים שאת הקידוש שהוא היה עושה אחרי התפילה הוא היה עושה אחרי שהוא כבר היה לבוש בבגדי הכהונה ולא לפני, בשביל שמיד אחרי שהוא מקדש ידיים ורגליים הוא כבר יוכל לגשת לעבוד ולא יצטרך קודם להתלבש. אז אלה הלימודים, נחזור להם מהר. רבי אומר שצריך לקדש כל יום, הוא לומד את זה מהשילוב של בגישתם ובבואם. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שצריך רק פעם אחת, הוא לומד את זה מבבואם, ומבגישתם הוא לומד משהו אחר. עכשיו אגב, מה לומדים מהמשך הפסוק להקטיר אישה? הרי ברור שהוא בא בשביל להקטיר אישה. אז לומדים מכאן שהצורך בקידוש ידיים ורגליים זה לא רק בעבודות שמעכבות את הכפרה, אלא גם בדברים כמו הקטרת האימורים שהם לא מעכבים את הכפרה, גם שם חייבים קידוש ידיים ורגליים. בזה סיימנו את השלב הראשון של הסוגיה של לינה, כשמה שחשוב כרגע להמשך זה לזכור את המחלוקת של רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אומר שלינה מועלת ולכן הוא צריך לקדש כל בוקר, ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר שלינה לא מועלת והוא לא צריך לקדש עוד פעם בבוקר. עכשיו, בשורה השלישית בעמוד א', הגמרא עוזבת את הנושא של לינה בכהן ועוברת לדבר על לינה במים של הכיור. אנחנו כאן בשביל לשמור על הרצף ולהמשיך לדבר על פסול לינה של הכהן, נדלג עכשיו לשלב הבא של הסוגיה, וזה דברי רבי יוחנן 7 שורות לפני סוף עמוד א'. רבי יוחנן מדבר על כהן שעשה קידוש ידיים ורגליים בשביל תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? לקראת סוף הלילה, עוד לפני עלות השחר, אחד מהכהנים היה עולה על המזבח ולוקח חלק מהגחלים בתוך מחתה. הערימה של הגחלים נקראים הדשן, אז מה שהוא לקח זה תרומת הדשן, ואת זה הוא היה שם על הקרקע ליד המזבח. עכשיו גם לתרומה הזאת צריך קידוש ידיים ורגליים, אז אומר רבי יוחנן שאם כהן עשה קידוש בשביל תרומת הדשן, אז הוא לא צריך לעשות עוד פעם כשיגיע הבוקר. כלומר שוב הוא צריך לקדש לפני, והוא לא יצטרך לקדש שוב כשיגיע הבוקר. עכשיו על זה שואלת הגמרא, זה לא מסתדר לא עם רבי ולא עם רבנן, כי לפי רבי הוא כן צריך לקדש עוד פעם כשיגיע הבוקר, כי הרי לינה מועלת, ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון, זה שהוא לא צריך לקדש עוד פעם בבוקר, זה לא כי הוא קידש לתרומת הדשן, אלא כי אף פעם לא צריך לקדש עוד פעם בבוקר. אז כמי רבי יוחנן אמר שלמרות שבדרך כלל כן צריך לקדש עוד פעם, אם הוא קידש לתרומת הדשן, הוא לא צריך לקדש שוב. אז בזה יש מחלוקת בין אביי לרבא איך להסביר את זה. אביי אומר שבאמת רבי יוחנן הוא כמו רבי, והוא מחדש כאן חידוש מאוד גדול בהבנה שלנו דעת רבי. הוא אומר שבעצם גם רבי מדאורייתא מסכים לרבי אלעזר ברבי שמעון שלינה לא מועלת, אלא שחזל גזרו בשביל שכהנים לא יתרגלו לזלזל בפסולי לינה אמיתיים. עכשיו ממילא, כיוון שהחשש זה שיבואו לזלזל, אז לגבי הכהן שקידש ידיים ורגליים בשביל תרומת הדשן, כאן אין את החשש הזה, ולכן רבי אומר שזה לא מועל אפילו מדרבנן. למה אין חשש? כי הכהנים היו מתייחסים לתרומת הדשן לא כסיום העבודות של אתמול, אלא כהתחלת העבודות של היום שעוד מעט יגיע. וממילא, גם אם ניתן לכהן לא לקדש עוד פעם כשיגיע הבוקר, זה לא יגרום לו לזלזל בפסולי לינה אחרים כשהם עוברו מלילה ליום, כי מבחינתו הוא בכלל לא עבר מלילה ליום, הוא התחיל את העבודות של היום. אז זה הסבר של אביי למה שרבי יוחנן אמר, שאם הוא קידש לפני תרומת הדשן, הוא לא צריך לקדש עוד פעם, אבל במקרים אחרים הוא סובר כרבי שכן צריך לקדש עוד פעם, ואביי חידש שגם הדין לפי רבי שכן צריך לקדש זה רק מדרבנן. עד כאן ההסבר הראשון, שלפיו רבי יוחנן הוא כמו רבי. הסבר השני זה של רבא, והוא אומר שרבי יוחנן זה בעצם דעה שלישית, שהוא לא כמו רבי וגם לא לגמרי כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. אז מה הדעה השלישית הזאת? שזה תלוי בשביל מה הוא מקדש. אם הוא מקדש בשביל עבודות ששייכות ליום שלפני, כלומר למשל להקטיר את האימורים של קורבנות מהיום שלפני, אז במקרה כזה הקידוש הזה שייך ללילה הזה, וכשיגיע הבוקר הוא צריך לקדש עוד פעם. אבל אם הוא קדש בשביל תרומת הדשן שהיא כאמור שייכת ליום שלמחרת, אז במקרה כזה אנחנו מחברים את זה עם היום שיגיע, וכשיגיע הבוקר הוא לא צריך לקדש עוד פעם. לפי הסבר הזה, רבי אומר שתמיד צריך עוד פעם בבוקר ומהתורה, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שתמיד לא צריך, ורבי יוחנן באמצע עושה סוג של פשרה. עד כאן שני הסברים לאמירה של רבי יוחנן, ועכשיו שתי שורות מלמטה נקשה להסבר השני, כלומר ההסבר של רבא. הקושייה היא ממשנה במסכת תמיד שמתארת מה יהיו הכהנים האחרים עושים אחרי תרומת הדשן כשכאמור עוד לא עלה עמוד השחר. עכשיו לפני שנראה את המשנה נאמר קודם את הנחת היסוד של הקושייה שמדובר פה בכהנים שלא עבדו ביום שלפני, לכן לפני זה הם לא קידשו ואז הם עבדו בלילה למשל בהקטרת האימורים אז הם קידשו בלילה. עכשיו אומרת המשנה שאחרי תרומת הדשן שאר הכהנים היו עולים למזבח בשביל לפנות את שאר הדשן שנשאר ובשביל זה הם היו מקדשים עוד פעם וכשהגיע הבוקר הם לא צריכים לקדש שוב. עכשיו למה הם קידשו עוד פעם עכשיו ולמה הם לא צריכים לקדש עוד פעם כשיגיע הבוקר? אז לפי אביי זה מצוין כי הוא יכול לומר שהמשנה הזאת היא כמו רבי איך שהוא הסביר את רבי, כלומר שהקידוש שהם עשו בתחילת הלילה הוא לא טוב לעבודות שיהיו ביום ולכן הם כן היו צריכים לקדש עוד פעם עכשיו כי העבודה הזאת שהם עושים יכולה להימשך עד היום. ומצד שני, כיוון שהם עשו את הקידוש השני אחרי תרומת הדשן, אז כאמור אביי הסביר בדעת רבי שכל מה שבא אחרי תרומת הדשן כבר נחשב חלק מהיום והם לא יצטרכו לקדש עוד פעם כשיגיע באמת היום. אז לאביי זה מובן, ולפי רבא לכאורה זה לא מובן, הרי למה הם צריכים בכלל לקדש לפני אותו פינוי של הדשן? הרי הם לא צריכים לקדש בכלל, הם קידשו לפני שבוע וזה מספיק. עונה הגמרא שלפי רבא נעמיד שמדובר בכהנים שהגיעו הלילה למקדש וזאת העבודה הראשונה שהם עושים ואז ודאי שגם לפי רבא הם צריכים לקדש באותו לילה וכמובן שבבוקר הם לא צריכים כי לפי רבא קידוש אחד מספיק אפילו לשבוע. אז בזה תרצנו את רבא ובזה סיימנו את הסברים של אביי ורבא למה שרבי יוחנן אמר והגענו לשורה התשיעית בעמוד א'. אז בינתיים מה שראינו זה האם לינה מועלת, שרבי אמר שהיא מועלת ורבי אלעזר ברבי שמעון אמר שהיא לא מועלת, ואחרי זה ראינו את רבי יוחנן שאמר שאם קידשו לתרומת הדשן אז לא צריך לקדש עוד פעם בבוקר, ולזה הבאנו שני הסברים של אביי שאמר שזה כרבי ושל רבא שאמר שזו דעה שלישית. אז בזה לבינתיים סיימנו את העניין של האם לינה מועלת או לא, מחר נמשיך עם הנושא הזה, אבל עכשיו נחזור אחורה ונראה את הנושא שדילגנו עליו, וזה האם לינה מועלת לא בכהן אלא במים שבכיור עצמו. הכיור עצמו היה מיכל גדול של מים, בערך בגודל של דוד שמש של ימינו, והיו לו ברזים מסביב. ובלילה היו לוקחים את הכיור עם המים שבו והיו משקיעים אותו, כלומר מכניסים אותו לתוך בור של מעיין שהיה בעזרה, וזה גורם לזה שלמים של הכיור לא יהיה פסול לינה, כלומר אם המים היו בחוץ בלילה הם יכולים להיפסל בלינה. עכשיו האחרונים מסבירים שאם צריך מים בשביל מנחות או בשביל מי סוטה, אז ברור שיש פסול לינה וחייבים להשקיע את הכיור במעיין. זה לפי כולם, הנושא שלנו זה האם יש פסול לינה של המים של הכיור גם בשביל לקדש מהם ידיים ורגליים. כלומר, האם אפשר לעשות קידוש ממים של כיור כשהכיור לא הושקע במהלך הלילה? זאת השאלה ששואל אילפה בשורה השלישית בעמוד א', בעניין הזה נראה היום סוגיה אחת כמעט לאורך כל עמוד א', ומחר נמשיך ונפתח את זה עוד. אז האם יש פסול לינה בכיור או לא? אז אומרת הגמרא שזה תלוי במחלוקת שראינו עכשיו. לפי רבי שאפילו לכהנים שקידשו יש פסול לינה ובבוקר הם צריכים לקדש עוד פעם, אז כל שכן שגם למים עצמם יש פסול לינה, כמו שיש לדברים אחרים במקדש, למשל דם של קורבן, אם לא זרקו אותו עד הלילה, גם הוא נפסל בלינה, אז גם המים. אז לפי רבי ברור לגמרא שיש פסול עינה, באתר בעזרת השם נכתוב על זה איזושהי שאלה. השאלה ששואל אילפה זה לגבי רבי אלעזר ברבי שמעון. הוא אומר שלגבי הכהנים שקידשו אין פסול עינה, והשאלה היא האם זה אומר שגם לגבי המים אין, כלומר לכל התחום הזה של מי הכיור אין פסול עינה, לא במים עצמם וגם לא בכהנים שמקדשים מהם, או שאנחנו אומרים שלכהנים אין פסול עינה, אבל המים כיוון שהם התקדשו בכלי שרת, אז הם כמו כל דבר במקדש, ויש להם פסול עינה. עד כאן השאלה, ועכשיו בתשובה יש שני שלבים. בשלב הראשון ננסה להבין מה אילפה עצמו פסק. אז הגמרא מספרת שרבי נגיע ואמר שני דברים שרבי ימי אמר בשם אילפה ולכאורה הם סותרים אחד את השני. הדבר הראשון שהוא אמר זה שאילפה פסק שיש תלות באמת בין הכהן לבין המים, וממילא לפי רבי אלעזר ברבי שמעון שלכהן אין פסול עינה כשהוא קידש, אז גם למים אין פסול עינה. זה הדבר הראשון שהוא אמר שהם לא נפסלים. הבעיה היא שזה סותר דבר אחר שרבי ימי אמר, ששם הוא התלבט מה אילפה אמר ולא היה לו ברור. מה הוא אמר? הוא אמר שאם לא שיקעו את הכיור בבור בלילה, כלומר הגיע הלילה והכיור עדיין בחוץ, אז אפשר להשתמש בכיור בשביל לקדש לעבודות הלילה, כמו הכתרת האימורים, ולמחרת לא מקדשים. עכשיו ברור לרבי ימי שאילפה אמר את מה שהוא אמר עכשיו לפי רבי אלעזר ברבי שמעון ולא לפי רבי, כי לפי רבי ברור שיש פסול בלינה וברור שצריך לקדש מחר עוד פעם. אז הוא אמר את זה לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, ועוד פעם מה הוא אמר? הוא אמר שלמחרת לא מקדשים. למה אילפה התכוון כשהוא אמר למחרת לא מקדשים? אז רבי ימי התלבט. אפשרות אחת זה שלא מקדשים כי יש פסול עינה במים עצמם. אפשרות שנייה זה שהמים לא פסולים, ומה שהוא אמר שלא מקדשים, הכוונה היא פשוט שלא צריך לקדש, כי הרי לפי רבי אלעזר ברבי שמעון לא צריך לקדש כל יום. זה הדבר השני שרבי ימי אמר בשם רבי יוחנן בשם אילפה, והפעם כאמור רבי ימי התלבט למה אילפה התכוון. ממילא יש כאן סוג של סתירה בין שני הדברים שאמר רבי ימי. בהתחלה הוא אמר בצורה ברורה שהמים לא נפסלים לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, ואחר כך הוא אמר שהוא עצמו מתלבט למה אילפה התכוון, האם המים נפסלים או לא. אז זאת השאלה במה שרבי ימי אמר, והגמרא לא מביאה על זה תשובה, ובעצם כרגע לא ברור לנו מה דעת אילפה בעניין. עד כאן השלב הראשון בתשובה לשאלה של אילפה. בשלב השני אנחנו לא מנסים לענות ממה שאילפה עצמו אמר, אלא פשוט ממשנה. המשנה ביומא אומרת שבן קטין עשה מוכני לכיור, כלומר הוא עשה סוג של מנוף בשביל שיהיה קל להכניס את הכיור לתוך המים. ולמה הוא עשה את זה? בשביל שהמים לא ייפסלו בלינה, ואחרונים מסברים שמשמע שהם לא ייפסלו לשום צורך שהוא, כלומר גם לקידוש ידיים ורגליים. אז הנה אנחנו רואים שגם לרבי אלעזר ברבי שמעון המים כן נפסלים בלינה לקידוש ידיים ורגליים. עכשיו מי אמר לנו שהמשנה הזאת היא בכלל רבי אלעזר ברבי שמעון ולא רבי? מסבירה הגמרא כי בתחילת המשנה שם כתוב שאת הפר של הכהן הגדול היו מעמידים בין האולם למזבח בשביל לשחוט אותו. עכשיו אנחנו כבר יודעים שאת הפר הזה כמו כל קודשי קודשים צריך לשחוט במקום שנקרא צפון. ממילא יוצא שגם האזור שהמשנה ציינה, כלומר בין האולם למזבח, גם הוא נקרא צפון. עכשיו מי אמר שהאזור הזה נקרא צפון? רבי אלעזר ברבי שמעון. אז הנה ראיה שהמשנה הזאת היא רבי אלעזר ברבי שמעון, והמשנה אמרה שעשו מוכני לכיור בשביל שהמים לא ייפסלו בלינה, אז הנה ראיה שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר שגם המים יכולים להיפסל בלינה. אז עד כאן הראיה מהמשנה ביומא, אבל הגמרא דוחה שיכול להיות שהמשנה הזאת היא רבי ולא רבי אלעזר ברבי שמעון. למה? כי גם רבי סובר שהאזור הזה של בין האולם למזבח מוגדר כצפון, הוא רק מוסיף על זה שגם האזור של עזרת כהנים ועזרת ישראל גם זה נקרא צפון. ממילא יכולת שהמשנה היא כרבי שלדעתו כמו שאמרנו ברור שיש פסול עינה בכיור, ואז אין מכאן שום ראיה לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון. בזה סיימנו להיום את הסוגיה של פסול עינה של מים, אמרנו שלפי רבי ברור שהם נפסלים, לגבי רבי אלעזר ברבי שמעון או שאילפה פסק שלו או שאנחנו מתלבטים האם הוא פסק כך, ניסינו להביא ראיה מהמשנה ביום מה שכן אבל דחינו. בזה הגענו לנקודותיים, 7 שורות מתחתית עמוד א', את הקטע הבא כבר עשינו בסוגיה הקודמת לגבי הכהן, אז אנחנו עכשיו קופצים לשורה התשיעית בעמוד ב' ונמשיך ונראה עוד שני מצבים שיכולים לגרום לכהן להצטרך עוד פעם לקדש ידיים ורגליים. מצב אחד זה יציאה מהזרה ומצב שני זה טומאה. עכשיו האחרונים מסברים לגבי שני המצבים האלו שיש שתי סיבות למה לומר שזה פוסל. לפי רבי שהוא אומר שגם לינה פוסלת, אז הוא במידה מסוימת מתייחס לכהן כמו כל דבר אחר, כמו קורבן שלינה פוסלת בו. ממילא, כמו שבקורבן גם פוסל יציאה מהזרה או טומאה, אז גם בכהן שקידש, זאת אפשרות אחת להבין למה הוא צריך לקדש עוד פעם. אפשרות שנייה שהיא יכולה להיות גם לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, זה פשוט כי הוא השיח את דעתו. ברגע שהכהן משיח את דעתו מזה שהוא קידש ידיים ורגליים, הוא צריך לקדש עוד פעם. זה הביאור של הספק, ועכשיו נטפל בכל מצב בפני עצמו. זה אם יציאה מהזרה מועלת לקידוש ידיים ורגליים, ואז הוא צריך עוד פעם או שלא. אז הגמרא מביאה 4 ראיות, 3 מתוכם זה לזה שלא צריך לקדש עוד פעם, ואחת שכן, אבל את כל הראיות הגמרא דוחה. הראיה הראשונה ללא זה מברייתא מפורשת שאומרת שאם הידיים שלו יצאו מהזרה אז הם בקדושתן והוא לא צריך לקדש עוד פעם. אבל דוחה הגמרא, שם מדובר שרק הידיים שלו יצאו, אבל הגוף היה עדיין בפנים, על זה לא שאלנו, שם ברור שלא צריך לקדש. השאלה שלנו זה מה קורה אם כל הכהן יצא החוצה, האם אז צריך לקדש או לא, ולזה אין תשובה עדיין. הראיה השנייה ללא זה מברייתא שאומרת שאם הוא קידש בכלי שרת אבל הוא עשה את זה מחוץ לעזרה אז זה לא מועיל, כלומר זה לא נחשב קידוש. עכשיו נדייק מכאן שכל הבעיה זה כשהוא קידש בחוץ, אבל אם הוא קידש בפנים ואז יוצא החוצה כנראה שאין בעיה. אז זאת ראיה שנייה שהיציאה מהעזרה לא מועלת, אבל דוחה הגמרא כמו מקודם שגם כאן מדובר שהוא רק הוציא את הידיים אבל אין מכאן ראיה לגבי כשהוא הוציא את כל הגוף. אז הבאנו שתי ראיות ללא, ועכשיו ראיה אחת לכן שמביא אותה רב זביד. יש ברייתא שאומרת בפירוש שאם הוא יצא לזמן ארוך מהעזרה, אז הוא צריך כשהוא חוזר גם לטבול וגם לקדש, ואם הוא יצא רק לזמן קצר, אז לטבול הוא לא צריך, אבל הוא כן צריך לקדש, אז הנה מפורש שהוא צריך לקדש עוד פעם. אבל דוחה הגמרא שאולי שם מדובר שהוא יצא לשירותים, והגמרא ביום המסבירה שכשיוצאים לשירותים, אז לשירותים גדולים צריך גם לטבול וגם לקדש. לצרכים קטנים מספיק לקדש, בכל אופן אין מכאן ראיה שכהן שסתם יצא גם הוא צריך לקדש עוד פעם כשהוא חוזר. אז הבאנו שתי ראיות ללא וראיה אחת לכן ודחינו את כולם, ועכשיו ראיה אחרונה ללא וגם אותה נדחה. הראיה האחרונה זה מדין בפרה אדומה, והפעם זה לא מברייתא אלא ממחלוקת אמוראים. יש מחלוקת אמוראים, מתי הכהן ששורף את הפרה האדומה היה מקדש ידיים ורגליים? לפי רבי יוחנן זה לא ממש היה קידוש רגיל, לכן נשים את זה בצד, אבל לפי רבי חייא בר יוסף הוא היה מקדש כרגיל בעזרה, יוצא החוצה ושורף את הפרה. ממילא אנחנו רואים שאפילו שיוצא החוצה, הקידוש עדיין תקף. אבל דוחה הגמרא, אל תביא לי ראיות מפרה אדומה, הרי פרה אדומה זה קורבן מיוחד, כל מה שעושים לא עושים מחוץ לעזרה, אז סביר שגם הקידוש תקף מחוץ לעזרה, ואין מכאן ראיה לעבודה רגילה שאם הוא יצא החוצה וחזר, שהוא לא צריך לקדש, אלא יכול להיות שהוא כן צריך לקדש. אז אלה היו ארבע ראיות והתחיות שלהם לגבי האם יציאה מועלת לקידוש או לא, ובעצם נשארנו בשאלה. הנושא הבא, ובזה נסיים, זה ברבע התחתון של עמוד ב', זה האם טומאה מועלת לקידוש. כלומר, האם כהן שנטמא ואז הוא נטהר והוא חוזר לעבוד, האם הוא צריך עוד פעם לקדש ידיים ורגליים? אז אומרת הגמרא שאם הוא נטמא בתחילת היום, כיוון שהוא צריך לחכות ממילא עד סוף היום בשביל להיטהר לגמרי, אז ברור שזה הסך הדעת גמור, וברור שהוא יצטרך לקדש עוד פעם. השאלה שלנו זה מה קורה אם הוא נטמא סמוך לשקיעה, וכמו שהזכרנו מקודם, יש שתי סיבות לומר שהוא יצטרך לקדש שוב. לפי רבי אולי זה כמו כל דבר במקדש שנטמא, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי אולי הוא צריך לקדש עוד פעם כי הוא השיח את דעתו. אז זאת השאלה לגבי טומאה, וכאן הגמרא מביאה שתי ראיות לזה שהוא לא צריך לקדש עוד פעם, שתי ראיות מתוך הראיות שבאנו מקודם בשאלה של יציאה מהזרה, אבל גם כאן את שתי ראיות הגמרא דוחה. הראיה הראשונה זה מברייתא שאומרת שאם הידיים של הכהן יטמאו אז הוא צריך ליטול ידיים בשביל לטהר אותם, אבל הוא לא צריך לקדש אותם. אז הנה ראיה שהטומאה לא מועלת, אבל דוחה הגמרא שם מדובר שרק הידיים נטמאו, זה טומאה דרבנן שיכולה להיות גם רק על הידיים. בזה ברור שלא צריך לקדש שוב, השאלה שלנו זה מה קורה אם כל הכהן נטמא, כלומר טומאה דאורייתא, האם אז צריך לקדש או לא, ולזה עדיין אין תשובה. אז את הראיה הראשונה דחינו, הראיה השנייה זה עוד פעם מפרה אדומה, ובשביל להבין את הראיה נקדים, שחזל תקנו שכל כהן שהולך לשרוף את הפרה, היו קודם כל מטמאים אותו, הוא היה טובל, ואז הוא היה עושה את הפרה. ולמה הם היו עושים את זה? כי היה למחלוקת עם הצדוקים, שהצדוקים היו אומרים שמי שעושה את הפרה צריך להיות טהור לגמרי, כלומר שהוא טבל וגם היה לו הערב שמש, כלומר שהוא חיכה עד הערב. לעומת זאת חזל אמרו שבשביל לעשות את הפרה לא צריך להיות טהור לגמרי, אלא מספיק לטבול גם בלי שהיה לו הערב שמש. זה נקרא טבול יום. ממילא בשביל להראות לכולם שההלכה לא כמו הצדוקים, אז בכוונה היו מטמאים אותו, נותנים לו לטבול, ולפני שהיה לו ערב שמש, הוא היה עושה את הפרה. בכל אופן, לענייננו מה יוצא כאן, הוא קידש ידיים ורגליים במקדש, יצא החוצה, טימאו אותו והוא טבל, ואנחנו רואים שהוא עושה את הפרה בלי לקדש ידיים ורגליים עוד פעם. אז הנה ראיה שהטומאה לא מועלת את הקידוש. אבל דוחה הגמרא בדומה למקודם, אל תביא לי ראיות מפרה אדומה. פרה אדומה זה מיוחד, הרי בפרה אדומה כמו שהרגע אמרנו אפילו לא צריך להיות טהור לגמרי, אז אולי דווקא שם הטומאה לא מועלת את הקידוש, אבל אין מכאן ראיה לעבודת המקדש הרגילה. אז הבאנו שתי ראיות שהטומאה לא מועלת, אבל את שתיהם דחינו וגם כאן נשארנו בשאלה. בזה הגענו לשורה השביעית בכפה א' עמוד א', נעצור כאן ומחר נמשיך עם הנושא של האם מי הכיור נפסלים בלינה. נחזור על מה שראינו היום, התחלנו את השאלה האם הלינה פוסלת ואז צריך קידוש עוד פעם, רבי אומר שכן ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר שלא, ראינו את המקורות למחלוקת, אחרי זה ראינו את רבי יוחנן שאמר שאם הוא קידש לתרומת הדשן שזה לפני עלות השחר, אז למחר הוא לא צריך לקדש עוד פעם, בזה ראינו שני הסברים, אביי ורבא, אביי אמר שזה כמו רבי ורבי אומר שצריך רק מדרבנן ולכן אם עשו לתרומת הדשן רבנן לא גזרו, רבא לעומת זאת אמר שרבי יוחנן הוא דעה שלישית, הבאנו קושייה על רבה מזה שהכהנים האחרים אחרי תרומת הדשן היו מקדשים ידיים ורגליים ולכאורה הם כבר קידשו לפני זה, ותרצנו שרבי אומר שכאן מדובר בכהנים חדשים שעוד לא קידשו ולכן עכשיו הם מקדשים. אחרי זה עברנו לנושא של המים עצמם, האם הם נפסלים בלינה? אמרנו שלפי רבי ברור שכן, אילפה התלבט לגבי רבי אלעזר ברבי שמעון, ראינו סתירה ברבי עמי האם אילפה פשט את הספק שהם לא נפסלים או שרבי עמי התלבט, וניסינו להוכיח ממשנה ביום השם כן נפסלים אבל דחינו. לסיום ראינו עוד שני מצבים ושאלנו עליהם האם הם מועלים את הקידוש וצריך לקדש עוד פעם, וזה יציאה מהמקדש וטומאה. לגבי שתי השאלות הבאנו ראיות שונות אבל את כל הראיות דחינו, כל טוב.